השבוע פרשת בלק, את הנבואות הגדולות ביותר שעם ישראל זכה לקבל דווקא באמצעותו של בלעם הרשע, שהוא נתן לעם ישראל מספר קבוצות של דברי נבואה שהתחלק לכמה חלקים. לכל קבוצה יש משמעות אחרת, יש צד משותף בכל קבוצה, מה הרעיון שמתבטא באותה קבוצה של נבואה. כל העניינים הללו הם מאוד מעניינים. אנחנו אבל ניקח היום רק ביטוי אחד מדבריו של בלעם בפעם הראשונה, בקבוצה הראשונה שבלעם מדבר. באופן כללי הקבוצה הראשונה, דברי בלעם בעיקר באים לדבר על מעלתם של ישראל מכוח, לא מכוח עבודתם עצמם, אלא מכוח חביבותם לפני בורא עולם, מכיוון שהם אהובים לפניו מכוח הדורות הקודמים וכדומה. מה הוא אומר בעצם? אפשר לומר כמעט הדבר הראשון: כי מראש צורים הרנו ומגבעות אשורנו, הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. מה הכוונה כי מראש צורים הרנו? אז בכלל מאוד מעניין שרשי בכל דברי הנבואה של בלעם בדרך כלל הוא מסביר כל פסוק מיד מהו משל ומהו הנמשל. כי אם אנחנו היינו מסתכלים על הפסוק כי מראש צורים הרנו, זה פשטות, אני נמצא בצור גבוה ואני נמצא בראש הצור ואני רואה למה? את עם ישראל מגובה. אבל רשי מיד עובר ומסביר שזה בעצם משל, ורשי מסביר את זה כלשונו. אנחנו כרגע לא באים ללמד היום את דברי רשי, אבל כל הפסוקים הם בעצם משלים. מדוע? כי הוא בעצמו אומר ויישא משלו ויאמר. בעצם התורה מקדימה שכל דברי בלעם הם בעצם משלים. אז הוא מדבר על צורים ועל גבעות, זה רק משל. בעצם במילים הללו מסתתר איזה רעיון, איזה נמשל. במדרשים וגם בזוהר, מדרש תנחומה, כתוב מי הם הצורים ומי הם הגבעות. אומר המדרש כי מראש צורים, מראש אילו אבות, מגבעות אילו האימהות. אבות ואימהות, אברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה, הם הצורים והגבעות שעליהם מדבר בלעם פה בנבואה. ומהכוח הזה של הצורים והגבעות ממשיך הפסוק ואומר עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. זאת אומרת, הכוח של עם ישראל לא להתפעל מהאומות, לא להתפעל מהגלות, לא להתפעל מהקשיים והניסיונות, זה בעצם בא מהצורים ומהגבעות, דהיינו מאבות ואימהות. אנחנו בכמה מילים ננסה להבין מה הכוח שמקבלים מהאבות ומה הכוח שמקבלים מהאימהות. הרי אם צריך את שניהם, אז פירושו של דבר שהם לא זהים, לכל אחד מהם יש את העניין הייחודי שהוא מעניק לעם ישראל. מה מיוחד באבות ומה מיוחד באימהות? כדי להבין מה מיוחד באבות, אברהם, יצחק ויעקב, או באימהות, שרה, רבקה, רחל ולאה, נוכל להקדים מה בכלל ההבדל בין אב ואם, כפשוטו בכל בית, בכל משפחה יהודית, מה תפקידו ועניינו של האב, מה עניינו של האם. אפשר להבין גם איך זה בנפש. בכל 10 כוחות הנפש, כידוע שיש עניין מסוים, כפי שעוד מעט נציין, שנקרא אב, ויש עניין שנקרא אם, ובעצם יש הקבלה בין כל זה. אפילו בספירות העליונות, 10 ספירות, יש גם שם ספירה שנקרא אב וספירה שנקראת אם, ובכל אותם רבדים, בין אם זה באופן משפחתי בין אם זה בנפש האדם, בין אם זה בספירות העליונות, זה הכל עובד על אותו רעיון, על אותו תפקיד, ובעצם מזה נבין גם במובן רחב יותר ביחס לאבות והאימהות של כללות העם, למרות שמאז האבות והאימהות עברו כבר אלפי שנים, אבל את הכוח המיוחד שהם מעניקים זה נשאר עד היום הזה. אולי נקדים לפני זה אמרה שכתוב, הגמרא אומרת, אין קוראים אבות אלא לשלושה, אין קוראים אמהות אלא לארבע. כשכתוב בתורה, לא בתורה שבכתב, בתורה שבעל פה, כשמשתמשים בביטוי אבות, אבות הכוונה היא אברהם, יצחק ויעקב, אלא לשלושה, לא אומרים אבות לאחרים, אין את הכינוי אבות למישהו אחר. כשאומרים אמהות מתכוונים רק לאותן אמהות, למרות שלפעמים אנחנו יכולים למצוא את הביטוי אבות גם לא דווקא על אברהם, יצחק ויעקב, לא במובן שאנחנו בבית אומרים אבא.
לא, יש מושג של אבות,
ערכי אבות,
מושג של אבות שלא שייך לאבות,
ומשתמשים עם זה. לדוגמה, תן דוגמה פשוטה.
יש אבות תורה?
לא, זה בדרך משל. אני מדבר לייחס, ביחס אלינו, לעם ישראל, לקבוצה מסוימת שהיו בדורות שלפנינו, ונגיד הם בשבילנו אבות.
אבותינו.
בדרך כלל שאומרים אבותינו,
לא מתכוונים לאברהם, יצחק.
בדרך כלל, בתפילה אומרים אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, כי אין קוראים אבות, אלא לשלושה. המצד שני, למשל, שאומרים בהגדה של פסח, אילו לא גאל הקדוש ברוך הוא את אבותינו במצרים, הרי אנו, בנינו, בני בנינו, משובדים מהם. מי זה אבותינו שם?
נשאר
במצרים. זה לא אברהם, יצחק ויעקב. שם אבותינו, הכוונה היא לדור שיצא ממצרים. אז אפשר, וזה קטע בתפילה, זה ההגדה של פסח מופיע בתוך הסידור. זאת אומרת, יש מצב שקוראים אבותינו לאו דווקא לאברהם, יצחק ויעקב, אלא בכלל. אז איך זה מסתדר עם האמרה שכתוב אין קוראים אבות אלא לשלושה? אז השאלה הזו שואל אחד מהראשונים, הריטב"א, שואל את השאלה הזו על הגמרא במסכת מנחות, שכאן המוזכר אבותינו גם על אחרים. אז הוא שואל את השאלה ואומר, תלוי איפה מדובר. בתפילה שאתה מתפלל, אבות זה רק אברהם, יצחק ויעקב. כשזה לא בתפילה, כשזה בהקשרים אחרים, אז תמיד יכול להיות שבהקשר הזה, למשל של יציאת מצרים, אז אלה שיצאו ממצרים הם אבותינו לעומת אלה שנמצאים היום. בהקשר אחר אתה יכול למצוא את זה באופן אחר, אבל בתפילה, מה מיוחד, שזה מתחבר למה שאנחנו כרגע הולכים להגיד, שבתפילה זה הביטוי המרכזי שמקשר בין יהודי לקדוש ברוך הוא. ובקשר הזה הכללי בין יהודי לקדוש ברוך הוא יש רק שלושה אבות. למה? כי הם העניקו בוודאות את עניינם לכל עם ישראל. כשמדובר על אלה שיצאו ממצרים לדוגמה, או מדובר על ראובן או שמעון וכדומה, לאו דווקא שראובן העניק את עניינו המיוחד לכל עם ישראל, כל יהודי יוכל להגיד יש לי משהו מעניינו של ראובן.
השבט שלו, אבל כן,
השבט שלו באופן ייחודי, אז זה רק שבט מסוים, אבל זה לא כללות העם. מדובר אבל על כללות העם. אתה אגיד שכללות העם ישראל שייכים באופן כללי ומושלם למישהו מסוים שהעניק לכל יהודי ויהודי מבלי הבדל, וכל אחד יוכל לומר ולהציר הוא אבא שלי, זה רק אברהם, יצחק ויעקב. אפילו הדור של יוצאי מצרים, שלכאורה הם כן האבות הכלליים של כל המשך הדורות שבאו לאחר מכן, לא מייחסים את כל עניינם לכל יהודי. באופן נקודתי, בעניין ספציפי, אפשר לומר הם אבותינו, אבל הם לא אבותינו במובן הרחב של המילה. לעומת זאת, אברהם, יצחק ויעקב הם אבותינו בכל המובנים. אז מה הכוח המיוחד יש לנו מאבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, שאנחנו מזכירים את זה בנבואה הזו של מגבעות ומראש צורים, שזה הכוח שנותן לנו להיות עם לבדד ישמע. כמו שאמרנו, נתחיל מהתפקיד או מהייחודיות של אבא ואמא, כפשוטו בתא המשפחתי. אז ידוע שהקשר בין האבא לילדים הוא קשר כללי. הקשר בין האמא לילדים הוא קשר פרטי. מה הכוונה? האבא, כפשוטו גם בגשמיות, השייכות של הוולד מהאבא זה בכללות העניין. כל הפירוט של האיברים וכל המבנה של הגוף, זה כמו שכתוב בתניה, פרק ב', זה על ידי שהייתה של הכיפה 9 חודשים בבטן האם, אז נוצרו כל האיברים. למרות שיש בגמרא כתוב שיש את החלק לובן שמהאבא וממנו גידים והסמות, אבל גם זה, מי מגלה את זה? האמא. אם תשאיר את זה כפי שהוא מהאב, זה משהו מאוד מופשט וכללי. הקשר לאב הוא כללי. כללי פירושו כאילו יש דיסטנס, יש מרחק. קשה לקשור את החוט עד המצב של האב. לעומת זאת, אצל האם הוא קשר של קרבה, הוא קשר של פרטים. כל פרט ופרט, כל המבנה של רמח איברים ושסה גידים שאתה יכול לתאר אותם, להגדיר אותם, כל זה נוצר אצל האם. זה ההבדל בין האב ביחס שלו לילדים לבין האם ביחס שלה לילדים. זה יוצר גם מה שהגמרא אומרת במסכת קידושין, היא אמרה שמביא את זה בפרשת קדושים, שהאבא והאימא רואים במציאות שהבן בטבע שלו אוהב בעיקר, האהבה מתגלית כלפי אימא, ויראה מתגלית בעיקר כלפי אבא. ולכן התורה אומרת כבד את אביך, איש אמו ואביו תיראו, כדי שאדם יעבוד על הטבע וידאג שיהיה לו כבוד גם לאמא ויהיה לו עירה, שיהיה לו כבוד גם לאבא ויהיה לו עירה גם מהאמא. אבל אם תשאיר את זה באופי, בטבע, בלי התערבות ועבודת השם שצריכה להיות, אם נשאיר את זה כפי שזה בטבע האנושי בדרך כלל, לאמא זה עניין של אהבה והאבא זה יותר עניין של עירה ודיסטנס כזה, מרחק. למה זה נוצר? כי ככה היצירה של הוולד מאב ואם. מאב זה יותר בריחוק, קשר כללי, ומהאם זה יוצר את הפרטים עד לפרט הכי קטן. האם לא משחררת את העובר מגופה עד שהיא לא משלימה את כל הפרטים עד הקטנים ביותר, הקרבה לכל פרט שנמצא אצל העובר. מה זה בנפש שבאנו? זה בתא המשפחתי. איך אפשר לתרגם את אותו רעיון גם בנפש? ידוע שאב ואם בנפש, מה זה? כתוב בתניה בפרק ג' שאב זה חוכמה, אם זה בינה. חוכמה ובינה זה הצד השכלי שבעצם מעורר ומוליד את התולדות. מי הם התולדות? המידות, הרגשות. הרגשות, הלב נולד כתוצאה מההפעלה של המוח. במוח עצמו יש את מוח החוכמה ויש את מוח הבינה. מוח החוכמה, מה תפקידו? זה הברק המבריק, זה ההמצאה, כמו האב, נקודת הטיפה. מוח הבינה זה לקחת את הנקודה ולהרחיב אותו, לפשט אותו, להיכנס לפרטים ופרטי פרטים, עד שנבנה את כל הרעיון וכולי. מה רואים? שהקרבה לרגש, למידות, מה מעורר את המידות באופן קרוב, מה נותן להם בכלל את המבנה שהם יצוצו, זה הבינה. אם תשאיר את ההברקה, נפל לי איזה הברקה בראש, לא בטוח שיוולד מזה מידות, לא בטוח שיהיה לך מזה רגשות. יכול להיות שזה יישאר כדבר מופשט וארטילאי ולא יצא מזה כלום. אבל אם תוריד את זה לעולם הבינה, תתבונן בזה, תפשט את זה, תרחיב את זה, תיכנס לפרטים, אז תימשך לזה גם בלב, ברגש. זאת אומרת שרואים שלמרות שבפועל המידות נולדו גם מהחוכמה וגם מהבינה, כי לבינה לא יהיה במה לדון אם לא יזרוק לחוכמה את הברקה במה בכלל לדון. אבל בפועל המידות, מאיפה הם נולדים, מאיפה הם בפועל יכולים לקבל את הרחבה שלהם, בעיקר מהבינה מאשר מהחוכמה. הם מרגישים שייכים יותר לעולם הבינה מאשר לעולם החוכמה. ככה זה בנפש, ככה זה גם בספירות האלוקיות.
איך מתקשר אחר כך, מתקשר את המידה, היחס של המידה, או שזה פה לא קיים?
היחס של המידה למה?
היחס של המידה אל הבינה בהשוואה ליחס של המידה אל החוכמה. כמו הילד מתייחס אחרת לאבא.
זה יהיה יותר מובן כשנתקדם ביחס, איך שזה בספירות העליונות, יהיה יותר קל להבין את זה, יותר קל להמחיש את זה אפילו. להמחיש את זה בהרגשה בפועל. אולי נעבור כרגע באמת לנקודה הזו. איך זה במידות? ידוע שכל העולם נברא על ידי המידות האלוקיות. עולם חסד ייבנה, חסד זה המידה הראשונה. כתוב שכל יום מהשישה ימים שבהם נבראו כל הנבראים, כל יום זה כנגד מידה אחרת. זה יום ראשון העיר חסד, שלכן הנבראים של היום הראשון תואמים לחסד, זה אור. יום השני זה גבורה, לכן היה רקיע שבא להפריד, ולכן ביום השני לא נאמר כי טוב, כי גבורה זה עניין של צמצום. וככה בכל יום מימי הבריאה זה כנגד אחד מהשישה מידות הכלליים. שבת זה כנגד ספירת המלכות. זאת אומרת, כל המבנה של העולם בעצם הוא קיים, הוא חי, הוא נושם, הוא מקבל אנרגיה אלוקית ממה שקוראים לזה מידות אלוקיות, מהספירות האלוקיות. כל זה מאיפה בא? מאיפה המידות כביכול נולדו? מהמוח, מהחוכמה האלוקית ומהבינה האלוקית, כמו שזה גם בנפש. אבל למה לא נברא עולם ישירות מהחוכמה והבינה? למה באמת צריך לרדת למידות? אפשר לתת לזה דוגמה פשוטה. עולם שווה זולת, מישהו זר ונפרד. מידות, כדי לגלות מידות אני חייב מישהו זר. אני רוצה לגלות את החסד שלי, על מי? על עצמי? על מישהו אחר. המידות זה כל המהות שלהם, זה תקשורת מול זולת. לעומת זאת שכל, הבנה, מוכין, להפך, הזולת יכול להיות גורם מפריע. כשאני יושב ומנסה להתבונן באיזה רעיון, אז לפעמים דווקא הסגירות ולהיות בלי אחרים, אפשר יותר להעמיק ולהבין, האחר שיושב מולי לפעמים מבלבל. למה? כי השכל באופי שלו זה לעצמך. המידות באופי שלהם זה כלפי הזולה. העולם לא יכל היה להיברות על ידי המוחים, על ידי השכל האלוקי. למה? כי השכל האלוקי מה אומר? אין נתינת מקום לעולם, לזולה. להפך, מה אומר השכל האלוקי? מה אומר המידות של חוכמה ובינה האלוקיים? רק אלוקות. מה פתאום שיהיה מציאות של דבר זר, נפרד ורחוק, מנותק? מה פתאום? אבל אם זה יורד לעולם, לרמה נמוכה יותר של מידות, זה נותן מקום, זה מאפשר שיהיה גם מציאות של עולם.
זה
העבודה של האדם. כשאדם חי, אנחנו חיים בתוך עולם, עולם גדול ויפה, מה רבו מעשיך השם ומה גדלו מעשיך השם, ואנחנו בעצם, מה העבודה שלנו? לגלות שיש בעל הבית לעולם, שיש מי שמחיה את העולם. בשביל לזכור שיש בעל הבית, אנחנו חייבים להתחבר לחוכמה ולבינה. כי אם אנחנו נתחבר רק לרמה הזו של המידות, אנחנו בעצם התחברנו לנקודה שיצרה זולת, יצרה עולם. אנחנו כדי לזכור בתוך מסגרת העולם שיש משהו מעל העולם, אל תחשוב שזה הכל מה שאתה רואה. יש כוח אלוקי שמחיה את כל זה. במילים אחרות, בשפה של עבודת השם זה נקרא תתבטל. תבטל את המציאות שלך, תתבטל לבורא. מה זה נקרא ביטול? תבטל את העולם. לבטל, כדי לבטל אני חייב להתחבר למה? לנקודה שהיא מעל הכוח הזה שממנה נוצר עולם. אני חייב להתחבר לנקודה הזו, שביחס לנקודה הזו העולם בטל. לאיזה נקודה אני אתחבר? נקודת החוכמה או נקודת הבינה? או במילים אחרות אני אשאל, מה יקרה אם יאיר אצל היהודי נקודת החוכמה, או מה יקרה אם יאיר אצל היהודי נקודת הבינה? בהתאם למה שדיברנו קודם, איך שזה בתא המשפחתי, כשהאימא מאירה מול הילד, אז המציאות של הילד לא, ילד לא מתבטלת. להפך, האימא נותנת לו הרי נתינת מקום. היא יצרה את כל הפרטים והפרטי פרטים שלו. להפך, נוצר כאן קשר של אהבה. זה אומר שיש מישהו מעל, האימא היא מעל. אז אם יש מישהו מעל, אז אומר שצריך להתבטל למי שמעל. אבל זה לא ביטול טוטל, לא ביטול מוחלט. זה ביטול כזה שאומר, יש מישהו מעליי שאני מתבטל אליו, אבל המישהו הזה שמעליי הרי נותן לי תפיסת מקום. הרי הוא יצר את כל הפרטים שלי. הוא לא אומר שאני צריך לבטל את הפרטים ואת הישות שלי. הרי הדרגה הזו שנקראת אימא נותנת נתינת מקום לפרטים. אם נשתמש עם זה בעולם של ספירות, ספירת הבינה נותנת נתינת מקום לכל המידות, כי הרי מי ילד את המידות? ההתבוננות לפרטי פרטים ילדו את הרגשות ואת המידות. אם יאיר אבל אצל מישהו נקודת החוכמה, כמו בתא המשפחתי, כשהאבא מאיר, כשהאבא נמצא, אז יש מעין ביטול מוחלט. עירה, מה זה עירה? זה ביטול של המציאות, כי מצד נקודת החוכמה אין נתינת מקום לפרטים. מה יש נתינת מקום? החוכמה מאירה, הפרטים נעלמים שם, הם קיימים בקשר מאוד מקיף, מאוד מופשט, בלי למצוא כל פרט איפה הוא נמצא שם. במילים של חסידות זה נקרא ייחוד העילה וייחוד התתא. ייחוד העילה זה אדם מייחד את המציאות האלוקית ברמה כזו שהעולם בטל לגמרי. ייחוד התתא זה נקרא שיש עולם, ולמרות שהעולם קיים הוא בטל לכוח האלוקי שמהווה ומחיה אותו בכל רגע ורגע. שתי אופנים אחרים ושונים בעבודת השם, שתיהם נכונים. קשה מאוד לגלות את ייחוד העילה, זו עבודה פנימית יותר גדולה, כי אתה נמצא בתוך העולם. להגיע לרמה של התבטלות מוחלטת שהעולם לא קיים, זה רמה אלוקית מאוד גבוהה. אבל ייחוד התתאה זה עבודה שהיא יותר נגישה, כמו שעל זה צריך לכוון כל יום בשמה ישראל, במילה אחד שיש א', שזה אלופו של עולם, והוא מייצר בכל רגע ורגע את החטא ואת הדלת, את השמונה שבעה רקיעים בארץ, ואת הדלת זה ארבע רוחות העולם. זה ייחוד התתאה, שאדם, למרות שבחסידות מבואר, שברוך שם זה ייחוד התתאה, אבל אני מדבר כרגע באופן כללי, לא נכנס כרגע לנקודה הזו. ההתבוננות הזו, שאדם מגיע להתחבר לקדוש ברוך הוא באופן תמידי, מי נותן לנו את הכוח הזה? האבא והאימא. האבא והאימא במובן חוכמה ובינה. במובן הרחב יותר, האבות והאימהות. האבות, אברהם, יצחק ויעקב, כידוע, כתוב הרי בהרבה פעמים בתניה, הם היו מרכבה לאלוקות. מה זה מרכבה? ביטול מוחלט. כי מצד האבות זה ביטול ברמה של חוכמה. האימהות, הביטול שלהם היה ברמה כזו שנתן נתינת מקום לעולם ולמציאות של הנבראים. מה שאומר בלעם, כי מראש צורים ערנו ומגבעות אשורנו. מה זה ערנו ומה זה אשורנו? נמכח למשל את הדיוק הזה. מה ההבדל בין ראייה לאשורנו? ערנו זה ראייה שאפילו באה מרחוק. אשורנו זה מקרוב, כמו שאונקלוס מתרגם את המילה אשורנו, סחיטי. סחיטי זה אותו תרגום שניקח את המילה הבטה, להביט. תראו בתרגום של המילה להביט, זה גם אותו תרגום של סחיטי. להביט, מה זה נקרא להביט? תקלות ממוקדת, מקרבה, ככה לראות כל פרט ופרט. ראייה זה יכול להיות גם מרחוק. מתאים מאוד שאצל האבות, שהיחס שלהם אלינו, אב, זה כמו דיסטן, זה ריחוק, אז זה ערנו. מגבעות זה אשורנו. זה יותר נקודתי, זה יותר פנימי. כשיהודי יש לו בגילוי את האלוקות בחיים שלו, אם זה ברמה של צורים או ברמה של גבעות, אבות או אמהות, אז אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. מה יש לו להתחשב מהעולם? העולם לא מפריע, העולם בטל לגמרי לאלוקות. כל המציאות של העולם שיכולה להפריע לנו, יש 70 אומות שיכולים לעמוד נגדנו ואנחנו לא יודעים איך להתמודד איתם. העולם תופס מקום, אנחנו מרגישים כאלה קטנים ולא יודעים איך לאכול את הדבר הגדול הזה. אבל אם מאיר אצלנו האבות והאימהות, מאיר אצלנו לא המידות אלא הרמה של חוכמה ובינה שזה מעל המידות, מאיר אצלנו הכוח שמעל הבריאה, אז הבריאה בכלל לא מפחידה ולא מפילה, להפך, יהודי יכול לחיות בצורה מושלמת להתחברות אמיתית לקדוש ברוך
הוא. גם האמהות וגם האבות, כל אחד בדרך המסוימת הזו, שני מביאים מגיעים לאותה תוצאה, או שזה החיבור בין שניהם שצריך להביא לתוצאה שבגון לא התחשב? זאת אומרת, אתה אמרת ששני הדרכים האלה כך או כך,
זה או זה או זה,
או זה או זה, אבל זה מגיע לאותה תוצאה.
גם יהודי שיש לו רק לא הגיע לרמה של אבות, כי להגיע לרמה של אבות זה רמה גבוהה, גם הגיע לרמה של גבעות, דיינו מאיר אצלו העניין של בינה של האימהות, עדיין הדרגה הזו אומרת שהעולם זה לא כאן נמצא כאן היה, יש כוח אלוקי שהוא מחייב ומהווה את הכל והעולם צריך להתבטל אליו. אז גם אם יאיר אצלו רק דרגת האימהות, הוא גם יגיע למצב הזה. הוא מדבר על המצב המקסימלי, כי בעצם אצל כל יהודי תמון גם הכוח של לעבוד וגם הכוח.
עוד מראש צורים
אמרנו, זה מה שהבנו, ראש צורים זה האבות, וגבעות זה האימהות, זה בעצם הנקודה של ה...
אבל מצד האבות לא קיים בכלל עולם.
נכון.
אז אין פה, אם היה כביכול מצד אבות, אז לא היה יחס בכלל של עולם.
נכון, מצד נקודת החוכמה אין בכלל מידות, אין כלום. אבל לכן למה אומרים שהאישה זה עקרת הבית?
עיקר.
היא עיקר הבית, כי באמת אם יישאר רק האב, לא יהיה בית. לא יהיה פרטים. אז האישה, איזה אישה כשרה, אז הרצון בעלה. בשביל מבנה כללי של משפחה צריך גם אב וגם אם. אבל באופן פרטי, באמת על מי עומד כל הבניין? על האם. מאוד מעניין שבזה נסיים שכתוב בקבלה למה המצוות שפרו ורבו זה בן ובת. כתוב שאב ואם, בן ובת, זה ארבע אותיות של שם הוויה. אבא זה הנקודה, זה היוד, והאימא זה הבינה, זה ה-ה, וו וה, בן זה וו, וה-ה זה הבת. האימא והבת זה ה וה, והאבא והבן זה היוד והוו. כתוב שזה מבנה שלם של שיש בן ובת, אב ואם, זה בית ששורה בו שם הוויה בגילות. נסיים ב... מכתב קצר.